שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל הציבור המאזין, כל ציבור השומעים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו היום בעיצומם של ימי העומר, וכבר אנחנו ביום 26 ימים לעומר, כבר חצינו את אמצע ימי העומר, מחצית, ונמצאים לקראת המחצית העיקרית, המחצית השנייה, לקראת היום הגדול, יום ההולדת של כלל ישראל, מתן התורה, חג השבועות. אנחנו בימים שבהם מקיימים לך מבו בחדריך, וסגור דלתך בעדיך, והמון תובנות, המון מסקנות, המון מחשבות יש לכל אדם שמנצל את ההפוגה הזו ואת הכניסה לחדרי ליבו, לחדרי מחשבותיו, לחדרי הווייתו, לעולמו הפנימי, הרוחני. למה? מה המטרה? מה אני עושה כאן? זה זמן חשוב שהשינוי גורם גם כן לאמצעים שמובילים למחשבות שיכולות לבנות חיים. הייתי רוצה לספר כאן היום סיפור שהגיע לאוזניי בימים אלה ממש, ויש בו פשוט מסר אדיר. סיפור שהתרחש בארצות הברית, במונסי שבניו יורק, שממש מתרחש ברגעים אלה, בימים אלה. והייתי רוצה להתייחס לסיפור הזה, שיש בו מסרים שנוגעים גם לימי העומר, גם לצורת ההינצלות של אדם, ולמחשבה מחודשת על עמידה בניסיונות. המדובר הוא על אישה שהיא כבת 47, אימא לארבעה ילדים. אני רוצה להקדים שאני יודע את העובדה הזו ממקור ראשון, ועד שוידאתי את הדברים באופן כפול, מוצלב מכמה מקורות, והדברים הם כך. האישה הזו בת 47, אימא לארבעה ילדים, נשואה בארצות הברית, והיא מחזיקה כנראה גם כמקור פרנסה, וגם כיוון שיש לה נטייה וחוש מיוחד לטפל בילדים חריגים, אז היא לוקחת לעצמה כאומנה ילדים רכים. אז בזמן האחרון, כבר שנה, שנתיים, היא מחזיקה עוד שני ילדים, חוץ מארבעה בני המשפחה, ארבעה ילדים חוץ מההורים, שהם ילדים עם תסמונות, שהתקבלו אצלה במסגרת הפעילות שלה, והחוש המיוחד, הרגש המיוחד שהיא יודעת להעניק, יש לה שם טוב בעבודתה, והיא מעניקה את כל הנשמה, את כל הלב לנשמות הקדושות הללו, וזה הקיבולת שהיא יכולה להכיל בדרך כלל בבית שלה, חוץ ממשפחתה, עוד שניים, והיא מגדלת את שתי התסמונות הללו בביתה. לפני כשמונה חודשים, זה לפני ראש השנה בערך בשנה שעברה, אז לפני כשמונה חודשים נולד תינוק באזור זה שם, במונסי, להורים, שאותו תינוק לצערנו הרב היה מאוד מאוד פגוע, גם תסמונת, אבל תסמונת קשה, עם בעיות באכילה, עם בעיות בנשימה, ממש סק של בעיות, וההורים לא יכלו באותו זמן לגדל אותו, וחיפשו איזושהי משפחה שתקלוט את התינוק הזה, ואכן הגיעו אל אותה אישה, נקרא לה לצורך העניין שרה, והשרה הזאת התפקפקה עם לקבל את זה, והיא נתתה לא לקבל, משום שהייתה לה תפוסה מלאה. וכאן, הועיל ומדובר בממש ציוד מורכב, ובכלל אין לה מקום לעוד ילד מטופל שלישי, בפרט שצריך להכניס שם מכשירים, מיכלי חמצן, ועוד ציוד כדי להכיל אותו, לא בצורה רגילה, את אותו ילד. והיא לא ערוכה לטפל גם בו, אבל כיוון שמאוד מאוד התחננו אליה, והיא התלבטה קשות, האם לעשות, כמו שאומרים, לפנים משורת הדין, ומעבר ליכולותיה, בסופו של דבר היא החליטה לקבל את הילד הזה, ואכן הכניסו את כל הציוד אליה הביתה במונסי, שהציוד הזה כלל, כפי שאמרנו, מיכלי חמצן, מכשיר הנשמה שצריכים אישור מיוחד שהוא יהיה במקום פרטי, בבית פרטי, ואכן ניתן האישור הזה מהרופא שטיפל ביולדת ובתינוק הזה, ואכן טיפלה, התקשרה אליו גם באופן רגשי, מאוד אהבה אותו, ועסקה בלהאכיל אותו. לפעמים היו צריכים גם להנשים אותו, אבל היו לו בעיות נשימה, אבל היו לה מיכלי חמצן וכל מה שצריך. וככה חלפו החודשים, ראש השנה, חנוכה, עד שהגיע אזור פורים, לפני כחודשיים, והגברת הזאת שנקרא לה, קראנו לה שרה, חלתה בנגיף ששמו קורונה. זה תפס גם אותה, גם את בעלה, וגם את ילדיה. אבל הם קיבלו זאת באופן מאוד קל, וכמעט לא הרגישו בדבר. אבל היא קיבלה את זה באופן קשה יותר, והתסמינים הלכו והתגברו, עד שהגיע לשלב שבו היו חייבים להשפז אותה באיזשהו בית חולים. היה לה קשה לדבר, אותו מקור שאני דיברתי איתו, אומר לי שהוא דיבר איתה, והיא דיברה גם עם אמא שגרה בארץ ישראל, היה קשה לה להחליף משפט אחד או שניים מרוב קושי נשימתי. לא עלינו ולא עליכם, זה המצב שהיה, ואכן היא הלכה שם לבית חולים, אבל הבית חולים הקרוב אליה, אל ביתה שם במונסי, סירב לקבל. אמר שהוא קורס, אין לו אפשרות לקבל אותה, אין לו שום אפשרות, ומכשירי הנשמה דפוסים, הם נמצאים בדפיציט, מדובר כפי שאנחנו מדגישים, לא מדובר בזימבבואה, וגם לא מדובר באריתריאה, אלא מדובר בארצות הברית, בניו יורק. אין מספיק מכשירים, אין אפשרות לטפל באישה בת 47, והייתה התלבטות חמורה, מה עושים? שעון החול הלך ועזל, והמצב שלה החמיר. עד שכוחות ההצלה והצולה שבא אליה, שהוביל אותה, לקח אותה, שאל אותה, הרי יש לך איזשהו ילדה שאת מטפלת? אמרה, כן. יש שם מכונת הנשמה. נכון, זה מיועד לתינוקת הזאת. אולי נסב את המכונת הנשמה שיש לך באישור עבור התינוקת, נוציא באופן דחוף, זה לקח פרוצדורה מסובכת, אבל נוציא אישור שאת תוכלי להשתמש באותה מכונת הנשמה. זה חוק לא להשתמש אלא למי שאושר לו. מכונת הנשמה רק בבית חולים, לא באופן פרטי בבית. אבל הוציאו אישור, ובעקבות האישור הזה היה שם גל של בקשות שאושרו לאור מה שקרה איתה, זה אני אומר בהערת אגב, כפי ששמעתי, אבל אכן היא התחברה לאותה מכונה, והתאימו את זה לאותה אישה, שרה, בת 47 ממונסי, ולאט לאט מצבה השתפר. התאוששה יותר, התאוששה עוד יותר, עד שכבר לפני כשבוע וחצי, שבועיים, אני מדבר עכשיו על אזור פסח, קצת לפני פסח, היא גילתה סימנים של התאוששות גמורה, והכל בזכות אותו תינוק, שהתינוק הזה התקבל על ידה, למרות הניסיון הכבד שהיה לה לא לקבל אותו, ורק לחשוב, אם היא הייתה אומרת לאותם גורמים, אין לי כוח, אני לא יכולה, יש לי כבר שתי תסמונות בבית, מי יודע באיזה עולם היא הייתה היום, האם בעולם הזה או כבר בעולם העליון, אבל כיוון שלפני 8 חודשים, כשהבורא הושיט לה את היד, זרק לה את הכפפה ונתן לה את הניסיון, עמדה בו והחליטה, למרות הקושי, להעביר כמעט איזשהו בית חולים נייד אליה הביתה עם אותו תינוק ואותם אביזרים שנצרכים לקיומו, מכונת הנשמה, מחלי חמצן. ואני רוצה להוסיף שאוסיף לי אותו מקור, אותם 2 מקורות, שבעצם רצו לקחת ממנה את המכונה, לאור זאת שיש פה באמת נס בתוך נס. רצו לקחת ממנה ב8 חודשים האלה, כיוון שהם עקבו, הרשויות בארצות הברית, הרשויות הרפואיות עוקבות, אם מישהו מחזיק מכונת הנשמה פרטית בביתו, אז צריך שיהיה פעילות. הפעילות מתבטאת בזה שלוקחים בלוני חמצן ומחליפים אותם כדי להזרים חמצן למכונת הנשמה, שדרך זה משתפר המצב או מתקיים המצב של החולה. והתינוק הזה במשך כמה וכמה חודשים לא היה צריך את המחלי חמצן האלה, כיוון שהוא הרגיש טוב. ולכן פנו אליה להחזיר את המכונה. אבל כדי לקבל את המכונה צריך אישור של רופא שמאכן חותם על כך שהתינוק הזה כבר לא צריך את המכונה. וכך היה אמור להיות לפי המצב, שברוך השם 4, 5, 6 חודשים הוא התחזק מהלידה, והתברר שזה רק היה צורך סמוך ללידה, אבל הוא כבר מיותו בגיל חודש חודשיים כבר למעלה מחצי שנה מרגיש טוב ולא משתמש. ואכן היה מדובר שרופא יחתום על כך שאין צורך במכונה של ההנשמה ולהוציא את זה מהבית שלה. אבל באותו יום, לאחר דחיות חוזרות ונשנות, וחופה שלא היה מסוגל, לא היה פנוי ונסע והגיע ממלא מקום, באותו יום שבו היא הביאה את אותו תינוק אל הרופא, הוא הרגיש מאוד לא טוב. כאילו הבורא תכנן להשאיר את המכונה בביתה להצלתה. הוא השאיר והילד הרגיש לא טוב, והרופא הוא מסתכל, בודק אותו, אומר, בשום אופן לא לוקחת את המכונה מהבית הזה. הילד במצב שהוא חייב שתהיה לו מכונת הנשמה לידו, ואני ממשיך את האישור לתוקף של עוד כך וכך זמן. וזה כמובן הציל אותה, כיוון שהילד חזר לאיתנו, זה כביכול הבורא ארגן שלא ירגיש טוב כדי שהרופא יאשר המשך שהייה של המכונה בבית הפרטי במונסי, לא בבית חולים, וזה היה זמין לה כשהיא הייתה צריכה את הדבר. רבותיי, ההמשך הוא מדהים. סוף הסיפור היה שלאחר שהיא הבריאה, בזכות אותו חסד שהיא לקחה את התינוק הזה וניצלה בזכותו, היא הבריאה, מגיע יום או יומיים לאחר מכן שהיא חזרה לאיתנה לגמרי, טלפון מההורים האמיתיים של התינוק, ודורשים את הילד חזרה. היא אמרה, מה, זה מסוכם אצלי לשנה, לכך, אחרי זה בודקים. לא, 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 אנחנו מתחרטים, מה פתאום נתנו את הילד הזה לאומנה, מדוע? זה ילד שלנו, אנחנו אוהבים אותו, זה היה חולשה רגעית באותו זמן, תעשי לנו טובה, תעשי גם לא לפי ההסדרים והחוזה שנחתם, תביא את הילד חזרה, תודה רבה על מה שעשית. והיא אומרת להם, אבל התחברתי אליו, מה זה ברגע אחד, מהיום להיום, אתם לוקחים את הילד המתוק הזה שאני, טוב, סוכם על שבועיים הסתגלות להתנתקות מהילד הזה, וכרגע אנחנו היום ב-26 ימים לעומר, נמצאים כאן בעיצומם של אותם שבועיים. האישה הזו כרגע, בת ה-47, הגברת שרה הזו, נגמלת כביכול מהקשר שיצרה במשך 3/4 שנה עם הילד, עם התינוק, וההורים אמורים לקבל חזרה את הילד אליהם להמשך טיפול, להמשך כמובן שהייה, ולגדל אותו בביתם. כלומר, הבורא הודיע, אני הבאתי לך את הילד הזה רק כדי להציל את חייך. ברגע שחייך ניצלו, בחרת בטוב ולקחת ועשית את החסד הזה. ולקחת את הילד אלייך הביתה, הדבר הזה הציל את חייך, הילד חוזר חזרה להוריו, למקומו הטבעי. זאת אומרת, אנחנו רוצים עד כאן העובדה מדויק, פרט על פרט, דבר דבור על אופנו, שמתרחש בימים אלה. הסיפור הזה שמתרחש בימים אלה, בשעות אלה, במונסי שבארצות הברית. אני רוצה לנתח את העובדה הזו, מה זה לוקח, לאן זה לוקח אותנו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. דבר ראשון, איך אני מסתכל, איך אני לומד את הסיפור הזה. כשהאישה הזו, בעצם לפני ראש השנה באזור אלול, נתבקשה לקחת את התינוק אליה, כאישה בעלת שם בטיפול טוב בילדים חריגים שלא בריאים, היא בעצם במבט לאחור, בבחינת וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כשאנחנו מסתכלים על הנהגת הבורא איתה רטרואקטיבית, הבורא בעצם אמר, בוא ניתן טסט לאישה הזו. ייתכן שנגזר עליה, או אמור היה להיגזר עליה בראש השנה, מי בחניקה? מי יודע? חס ושלום. יש רשימה, בראש השנה יכתבו, ופי יום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבריאו. מי יחיה ומי ימות. לכל כדור יש כתובת, וכל אחד יש את ההחלטה של הבורא אודותיו. ועליה, על הגברת שרה הזו, בת 47, יכולות שמחמת חשבונות אלוקיים, נגזר שהיא בעצם נכנסת ברשימה, רחמנה ליצלן, של מי בחניקה. אבל הפסיקה הייתה כפופה לאיזשהו כוכבית קטנה, איזשהו סעיף לתנאי. מגיע לטסט האחרון. ומהו הטסט האחרון? ניתן לה ניסיון לא קל, ונראה אם היא תעמוד בו, היא תוכל לבטל את רוע הגזרה. אם היא לא תעמוד, אז חוזרים לפסיקה הבסיסית. והתנאי היה לתת לה את הניסיון הזה, באופן שהיא מקבלת הצעה, בקשה, תחנונים, לקחת את הילד השבור הזה, התסמונת הזו, בעיות נשימה, בעיות עיכול, בעיות אכילה, בעיות רפלקס של בליעה ועוד. לקחת אליה עם כל המתקנים ולהצטמצם בבית, וקצת להרגיש איזשהו מצוקה ולחץ ואי נוחות. האם הוא מוכנה לעשות את זה? גם כסף לא פיתה, לא היה חסר לה כסף. האם היא מוכנה לעשות את זה למען האידיאל הזה של כלל ישראל, של אהבת ישראל? אם היא לא הייתה מסכימה לקבל, ייתכן שלא היה בזה עבירה כשלעצמו, כמו שהיא באמת כבר מילאה את המכסה, והיו לה שתי תינוקות של תסמונות בבית. אבל היא הייתה מפסידה את האפשרות לבטל את רוע הגזירה. אבל השרה הזו עמדה בניסיון. ואז קיבלה את הילד, טיפלה, והבורא הקדים את הרפואה למכה, והכין לה בבית מכונת הנשמה פרטית. למרות שזה לא בית חולים מוכר, זה בית פרטי במונסי. כדי שהמכונה הזאת תעמוד, מוכנה להציל את חייה של אותה שרה. וכדי להעצים את המערכת הזו שנראה יד השם למי שרוצה לראות ולא להיות עיוור, אז הבורא ארגן כאן שהילד הזה בעצם רוב הזמן לא נזקק כלל למכונת הנשמה ולא החליפו שום מחלי חמצן. וזה עורר את תשומת ליבם של הרשויות ופנו אליה, גברת, תחזירי את המכונה. את לא משתמשת, לא החלפת אפילו פעם אחת מחל חמצן פה. ואם הרצון הזה להתפטר ולפנות את המערכת של ההנשמה, הבורא ארגן שזה יישאר שם, כדי שיראו את גודל ההשגחה. באותם שעות שהרופא בדק, הילד הראה תסמינים שהוא עדיין זקוק למכונת הנשמה, והרופא התבטא בנחישות ובחומרה, בשום אופן לא. הוא חייב את המכונת הנשמה בבית. וזה הציל את חייה. הדבר הזה בא לידי ביטוי שלישי, בזה שלאחר שהיא חזרה לאיתנה ולחוזקה, שתהיה בריאה עד 120, ההורים לפתע נזכרים שהם רוצים את התינוק חזרה. שוב דבר לא שגרתי. כדי להבליט ולהעצים את המסר, כל העסק הזה של התינוק הזה שיצא מביתו והלך אליה, זה היה כדי להציל אותו. אבל כאן נמצא עולם הניסיון. גברת, לפני שהיא ידע שיהיה קורונה, לפני שהיא ידע שהיא תדבק, לפני שהיא ידע שהיא תהיה זקוקה למכונת הנשמה, הביאו אותה אל מצב של ניסיון, בחירה, התמודדות, זה מול זה. בצד אחד, אני מאוד 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 קשה לי הדבר, אין לי כוח, מכירים את המשפטים האלה, אין לי כוח, עזוב אותי, אני מתמוטט, אני נופל, אני צריך לנוח. ומצד שני לחשוב קצת בגדול, אולי מנסים אותך מן השמיים עכשיו. אולי עכשיו אתה מציל את עצמך בפעולה הזו. תחשוב רגע, יש פה דבר קצת לא שגרתי. ילד, נסיבות, אתה כבר כל כך מנוסה, יש לך גישה לילדים מהסוג הזה, לא כל אחד יש לו את המקצועניות ואת המומחיות ואת המיומנות בתחום הזה. ויחד עם זה יש אפשרות, אבל בדוחק, מה שנקרא, ויש ליישב בדוחק. אפשר ליישב את התינוק הזה באיזשהו חדרון, אבל בדוחק זה קצת מגביל את הנוחיות בבית הזה. והיא עמדה בניסיון, והיא הצילה את חייה. אנחנו פגשנו ויודעים שיש הנהגה כזו של הבורא במגוון, מגוון של דברים, של סיפורים ועובדות. אני רק רוצה להזכיר דבר שסיפרנו אותו במסגרת הזו רק בכותרת, שדבר כזה התרחש עם רבינו מאיר אבוחצירא, אביו של רבי דוד, ייבדל לחיים ארוכים, שנהגו סיפר שהסיע את רבי מאיר למקום מסוים, ובדרך כלל רבי מאיר אבוחצירא, הצדיק הקדוש הזה, בנו של הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, היה בזמן הנסיעה שקוע בעירוריו, במחשבותיו, בלימודו. אבל פעם אחת הוא התייחס לאיזושהי מסעית או סמי טריילר שמוביל בקבוקי קוקה קולה לסופרים, ואמר לנהג, תעקוף אותו, תעקוף אותו. הנהג התפלא, אבל הוא שיימה לכל מה שאומר לו רבי מאיר, עקף את המסעית הענקית הזו, עצר, וכמובן הנהג של הקוקה קולה גם עצר, ירד בכעס, שאל למה אתה, מה אתה רוצה? הרב אמר לו, עשה לי טובה, תן לי בקבוק, אני מאוד צמא, למרות שאתה לא מוכר ליחידים, אבל קרה מקרה, אני חייב כרגע, חייב לשתות משהו מתוק. הנהג כעס, מה זה כבוד הרב, אני לא מוכר ליחידים, עוד כמה דקות תיסע, יש שם קיוסק, מה אתה רוצה ממני? אני מוכר רק לסופר עם כמויות ענק. והרב ניסה שוב ושוב 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 להתחנן על נפשו, והנהג אומר, הייתי המום, מה לרבי מאיר אבוחצירא ולקוקה קולה? הוא בכלל לא שותה משקה זה. הוא בוודאי לא בסיטואציות כאלה לעצור בן אדם באמצע הכביש. ברור שיש פה איזה פלא, איזשהו משהו עמוק עומד מאחורי. והרב המשיך לדון עד שהוא לא הסכים. הרב הצטער והוא עלה לאוטו, המשיך בנסיעתו, ואחרי שתי דקות נפל לתהום ונהרג. והרב בכה כמו ילד קטן ואמר, ראיתי את מלאך המוות מרקד שם, רציתי להציל אותו. איך אני אציל אותו? אני אלחם חזיתית במלאך המוות רק על ידי זכויות. זכויות האלה כרגע זה לזכות אותו במצוות חסד וצדקה. עשיתי עצמי כמי שצמא לקוקה קולה, והעמדתי אותו במבחן. אם הוא היה מתגבר זה באמת מרגיז. מה אתה עוצר אותי? אבל זה הנקודה, תחשוב מחוץ לקופסה. תסתכל במבט קצת מקיף יותר. למה הרב הזה פתאום ביקש ממני עכשיו קוקה קולה? זה באמת דבר לא נורמלי. מה אכפת לך? תעשה חסד, תוציא בקבוק משם. הרב אמר לו, תגיד לבוס שלך, אני משלם לך 100 שקל על הבקבוק. היה פה מישהו שהיה צריך דחוף שתייה, הוא יסכים איתך. תחשוב רגע, לצערנו הרב, החינוך שהוא קיבל, או איזושהי סיבה, רחמנא ליצלן, לא חשב מחוץ לקופסה, רק מה שבא לו באופן ספונטני להגיב. הגיב מה שנקרא טבעי, טבעי, זורם, ספונטן, רק לא עם השלטת מחשבה על רגש של משהו שלא נוח לו ולא מסודר לו לפי התוכנית באותו זמן. ושילם על כך בחייו. מה היה כאן? מה שהיה כאן הסביר לנו מורינו, פשוט אותו דבר. על הנהג הזה, בעצם מחמד חשבונות הרבה יותר מקיפים, נגזר לסיים במקום הזה, אבל עם כוכבית, עם התניה. היה לו זכות לקבל איזשהו זריקת כפפה, איזשהו צ'אנס אחרון, ואם הוא היה עומד בצ'אנס הזה, היה מבטל את הגזרה. צדקה את הציל ממוות. היה מבטל. אבל לא הסכיל להסתכל במבט, בפרספקטיבה מקיפה על הדבר, ולהתגבר על הנטיות הטבעיות שלו. לא להיות מלך, מוח לב כבד, מוח רוחב, שולט על הלב, על הרגשות, ועל הרצונות הנמוכים יותר שנמצאים בכבד. הוא היה טבעי, ולצערנו זה חיסל אותו. הוא לא ניצל את ההזדמנות, משום שלפעמים נותנים לאדם איזשהו, מחמת איזושהי סיבה של התעוררות רחמים, או זכות אבות כלשהי, או חשבונות שמיים כל כך שלמעלה מהשגתנו אין מחשבות תבורי מחשבותינו ולא דרכיו דרכנו. אבל הוא לימד אותנו שיש מערכת כזאת, ואדם צריך לחשוב, אין ספק שאם הנהג הזה היה חושב לרגע, אולי מנסים אותי עכשיו, לא היה לו שום ניסיון, היה מיד נותן לו בקבוק אחד, 50 בקבוקים, להינצל ממוות. אז למה אתה לא חושב על זה גם לפני שמגלים לך? אולי מצילים אותי עכשיו? הרי הבורא זימן לי את הסיטואציה הזו. זה לא מקרה, זה רק מהשם, השם רקם את הרקמה הזו, את המרקם הזה. האישה הזו, גברת שרה ממונסי, כן חשבה. כן חשבה. היה לה קשה. אבל כשאדם מגייס לעצמו, כשהוא נמצא בזמן של ניסיון, את המחשבה הזו, אולי זו הזדמנות חיי להציל אותי. זה נוסח בו, והוא מגלה כוחות על טבעיים להתגבר על יצרו, על נטייתו, על טבעו. ביודעו, מישהו למעלה מושך פה בחוטים, ויצר פה את הסיטואציה הזו. הסיפור הזה מוביל אותנו אל התקופה של בן אדם לחברו שאנחנו עוסקים בממתת מונים. כידוע, ממתת הימים שבין פסח לשבועות נרמז בהם הגמטריה של המילה לב טוב. בעצם 49 זה המספר של לב טוב, כך כותב רבינו בעל הבני שכר, רבינו צבי אלי מלך מדינו וזכותו תגן עלינו. לב טוב זה לב 32, טוב 17. 32 ועוד 17, ממתת. ממתת, ממתת מונים. כדי לקבל תורה, צריך כלי קיבול. וכלי הקיבול לתורה זה מידות טובות. כפי שרבינו החזוני שמר באגרותיו, אין התורה נדבקת אלא לנפש עדינה. התורה צריכה כלי קיבול, צריכה להשתבץ במשהו, והיא נטמעת בנפש עדינה. איך מקבלים עדינות? שבירת האגו. איך שוברים את האגו? זולת. חושבים על האחר. אתה פותח את העיתון בבוקר ואתה רואה שם שזקוק לישוע. אל תמשיך לשתות את הקפה, תרשום את השם הזה. תתפלל עליו. אתה לא יכול לעזור לו פיזית? תעזור לו, תפנה אל אלוקיך. ישנו אברך, יהודי יקר, ישנו אדם, איש ציבור, קוראים לו רפי שנפלד. איזה צדיק הבחור הזה, נאבק על חייו עכשיו בבית חולים, כמדומני באיכלוב. חזקיהו, הוסיפו לו את השם, על רפאל אפרים. אמא שלו, שתהיה בריאה, שרה לאה שנפלד. שמו חזקיהו רפאל אפרים בן שרה לאה. הוא גם עוסק באמבולנסים, בהסעת מתים. הוא גם נקבר, הוא גם נקבר שיהיה לו לסגולה לאריכות ימים ושנים. הוא גם נדבק בסיטואציה שהוא מסר נפש לקבור מישהו כזה. והוא קשור לזקה. הוא מגיע לבתי אבלים, מספק להם את השולחנות שצריך, רחמנה לצלן, שלא נדע, כיסאות, ספרי תורה, גר ברמת אלחנן, בעל משפחה נפלאה ביותר. רעייתו לבית משפחת פייג המידועה בתל אביב, וצריך את התפילות שלנו. אתה רואה שם, יש כמה וכמה שמות, לא מעט, אבל תתייחס, צא מהאגו, פסוק תגיד, תצרף אותו בתפילת אי רצון ברפאנו, לפני יהיו לרצון, תביע את הרצון שלך, אני רוצה, אולי יש לי איזה זכות, שיהיה גם יעמוד לחזקיהו רפאל, אפרים בן שר עליה, או שאר אלה שנלחמים על חייהם, לב טוב וכלי קיבול לתורה. אני רוצה להדגיש, ישנו סיפור ידוע בחזל, אבל הוא מופיע עם תוספת מסוימת בתלמוד ירושלמי. בתלמוד בבלי זה נמצא במסכת חולין בדף זין, על רבי פנחס בן יאיר שהלך לפדיון שבויים ועצר אותו נער גיני. הסיפור מפורסם, לא היה לו מעבורת לעבור אותה, ואמר לנער גיני, חלוק ממך ואם לאו גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. הנהג חלק את מימיו ועבר איתו גם איזשהו מלווה וגם איזשהו ערבי שנלווה אליהם כדי שלא יהיה פה התנהלות לא ראויה, כך עושים לבני לוויה. צרף גם את המלווה והגמרה מתפעלת שם. תראה מה גדול כוחו של רבי פנחס בן יאיר כמו משה ושישים ריבו. אבל בתלמוד ירושלמי שהסיפור הזה מופיע, מופיע שם עוד פרט. כתוב שם שאם אתם רוצים להינצל ולעבור גם כן ושהנהר לא ישטוף אתכם, תבדקו בעצמכם האם לא ציירתם אדם מאימכם. אם לא ציירתם אדם מאימכם, תוכלו לעבור בביטחה והמים ייבקו. אבל אם חס ושלום כן ציירתם, אז אל תנסו לעבור, אתם עלולים לטבוע שם. מה הרעיון? מה הקשר? מה הקשר בין העובדה שאדם מאוד מאוד חזק בבן אדם לחברו, מתחסד ולא מצער יהודי, לבין זה שהוא ראוי לניסים, שהוא ראוי להנהגה מעל הטבע? תשובה, עם ישראל חי מעל הטבע. כלל ישראל, המציאות שלו כבר 3,332 שנה, חגגנו רק בחג הפסח הזה, תשפ"א, מציאותו על טבעית. אנחנו הדגשנו זאת בליל הסדר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, שומר עמו ישראל לעד. לכן כתוב בעל התבועות שור, מביא אותו בשערי תשובה בקוף פי וו, בשולחן ארוך, שמותר לבקש למי ששכח לומר על הניסים בברכת המזון בחנוכה או בפורים, יש לו תקנה בסוף הברכת המזון לומר הרחמנו יעשה לנו ניסים כאשר עשה לאבותינו בימים מהם בזמן הזה, ואז בימי מרדכי ואסתר, בימי מתתיהו, ושם שואל בעל התבואות שור, מה זה? ידוע לנו שאין תפילות על ניסים, אי אפשר להתפלל על תחיית מתים, אפשר להתפלל על גשם, על רפואה שיש לה מבוא בדרכי הטבע, אבל אי אפשר להתפלל שאם אשתו יש לה בן ברחם שזה יהפך לבת, או אם יש לה בת שיהפך לבן. הייתה אשתו מעוברת, אומרת המשנה במסכת ברכות, ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. למה? משום שאי אפשר במערכת התפילות להתפלל על שינוי טבע ברמה של נס, להפוך נקבה לזכר, או זכר לנקבה. אז מה קרה כאן? שואל התבואות שור שם, שמבקשים שהבורא יעשה לנו ניסים. אנחנו בהקשר לניסים רק מודים, אבל לא מבקשים. תחיית המתים בתפילת 18 מופיע בג' ברכות הראשונות, בתור שבח. אתה גיבור לעולם, השם מחיים מתים אתה, רב להושיע, אבל לא בתור בקשה תחיים מתים. אני מאמין שיש תחיית מתים. ביאת המשיח אני כן מבקש, ויצמח פרוקני ויקרב קץ משיחי, ועוד ועוד, את צמח דוד. אבל הנושא של שינוי טבע מופיע כשבח על הניסים ועל הפרוקן, אני מודה לך, על אכילת מזון שאתה גורם לנו שלא נצטרך לשום זריקות ושום צינורות לקיבה, ויש לנו רפלקס בליעה תקין, ו-15,000 נקודות חוש טעם, אני מודה לך על אכילת מזון. אבל לא מבקשים על ניסים. מה קרה? שכאן הרחמנו יעשה לנו ניסים, זה כבר בקשה, זה לא הודעה. בקשה זאת מערכת אחרת. מבקשים סליחה, כפרה, פרנסה, רפואה, אבל אי אפשר לבקש ניסים. אחת התשובות שמופיעות שם, שמביא התבואות שור, זה כלל ישראל, זה משהו אחר. מה שכתוב לא לבקש על ניסים זה אדם פרטי. אדם פרטי מבקש על אשתו, יש לו כבר 10 בנות, והוא רוצה שאשתו תלד בן, אז הוא מבקש, אשתו מעוברת, הוא מבקש, היא רצון שתלד אשתי זכר, מדובר כמובן שהוא מבקש לאחר 40 ימי עיבור, בתוך ה-40 ימים הראשונים, אומרת הגמרא, אדרבה, שיבקש, שיהיה, עדיין זה לא סופי, שיבקש, שיהיה בן זכר, אבל לאחר מכן, תפילת שווא זה מקרה פרטי. אבל כשמדובר על עם ישראל, אומר התבואות שור, שם אפשר לבקש על ניסים. משום שכל המציאות שלו זה ניסים. היה פה איזה ראש ממשלה, כשהיה מתבטא, בנושא הזה הוא אמר איזשהו שיחה נאה. הטבע פה בארץ זה ניסים. מי שלא מבין ולא מאמין בניסים, לא יודע איך מתנהל פה כל המצב פה בארץ. כל המציאות כאן זה נס, וחייבים להדגיש, אתמול הייתה איזושהי מסיבת עיתונאים, ועמד לו ראש ממשלה, וכמובן התפאר על המצב הטוב יחסית לשאר אומות העולם, הוא הראה כל מיני גרפים, כאן יש מספר כזה וכזה, מדינות מקבילות כמו בלגיה, או כמו מקומות אחרים, פי עשרות כוחנו, עוצם ידינו, נקטנו בפעולות הנכונות, הוא ציטט שיש כאלה שאמרו שמשום שם איזה גביר פה כזה וכזה, יש כאלה שאמרו כל מיני אנשי טבע וטבע, וכל מיני אפיקורסים ואלה שכופרים בהשגחה פרטית, הסבירו הסברים טבעיים, זה אי, זה מבודד, הוא כמובן הכחיש, מה כן גרם למספר המועט, יחסית לאומות העולם, כוחי ועוצם ידי. אנחנו הקדמנו את הטיסות, את הביטול של הטיסות. אנחנו הסברנו ופעלנו ועשינו ועשינו ועשינו. אני חייב לומר, הדיבורים האלה עלולים להביא אסון. אם תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת אותו קרי עד שתבינו שזה אני, אז חייב להישמע קול שאומר כבוד ראש הממשלה וכל הצוותות שם. יש בורא לעולם. הוא שלח את היצור הקטנטן הזה, והיצור הקטנטן הזה מתעתע בעולם כולו, ואם אתה רוצה לדעת מה הוא גורם, תסתכל מה קורה באיטליה, בספרד, בארצות הברית, בכל הרשימות שמנית. יש ארץ אחת שהבורא אומר, שם היא נתונה לחלקי, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה תמיד, יש פה זכות של השגחה פרטית של הבורא. שום הסבר לא לחפש ולהעצים את העני, כיוון שזה עלול לגרום לתוצאה הפוכה, שיראו לך שזה הפוך. אנא, יש בורא לעולם. אמנם הוא משתדל פה ושם, גם הפעם איזה מילה, חצי מילה בעזרת השם, אז חייבים לפחות למי ששומע אותנו בארץ ובחול לומר, אנחנו יודעים שהשתדלות בענייני נפשות היא חשובה ביותר, ואנחנו מקיימים את ההוראות, ועוד יותר מהציבור הכללי באחוזים רבים מאוד. אבל אנחנו יודעים שהסיבה האמיתית לשמירה היא רק השגחת הבורא יתברך עלינו. כפי שאמר הרמב"ן, החריצות שקר והגזירה אמת. וזה עבודתנו בעולם, לפעול ולהאמין שלא הפעולה שלנו גרמה לתוצאה, אלא השגחתו התברך, וזה העבודה שלנו, ואנחנו מדגישים את העובדה הזו, חיינו בידי הבורא התברך. ברגע שאדם מתרגל ועושה את החיבור שלו לעם ישראל, זה מה שרבי פנחס בן יאיר עשה שם ואמר להם, אם אתם חושבים להינצל ולקבל הנהגה מעל הטבע, תתחברו לעם ישראל. אם לא הצקתם לאיש, אם לא ציירתם יהודי, אז אתם כמו כל כלל ישראל שרשאים להינצל ולקבל הנהגה מעל הטבע, והנהר גיני ייבקע לכם. השם יעזור לכולנו שנזכה להנהגה עם כלל ישראל, להיות חלק מכלל ישראל, ואז גם אפשר לבקש על ניסים לעם ישראל שכל מציאותו חיה מעל הטבע. שנזכה לבשורות טובות, חיזוק רב.
של הרב מנחם שטיין.